בעזרת השם, אנחנו נמשיך בדברי הרב קוק בסוגיית קרבת אלוהים. מה שראינו עד עכשיו, שהרב מבאר שקרבת אלוהים היא דבר מאוד מאוד טבעי לאדם. היא כוח בנפש שהוא בעצם מולד איתו. אדם, זה לא דבר חיצוני לנו. לא איזושהי ידיעה חיצונית, רק איזשהו הרגל, רק בגלל שהרגילו אותי, אז אני כזה. אבל אם לא היית מרגיל אותי, אז לא הייתי כזה. הצד הפשוט, הרגיל, של רוב ככל בני האדם, הוא שהנטייה הזאת קיימת בתוכם. אדם שואף אל מי שברא אותו, אדם שואף אל מי שנותן לו את החיים, מי שמביא את המשמעות, מי שהוא תומך בו ומגן עליו. כמובן הדברים אמורים לרוב המוחלט של האוכלוסייה, שהוא בעצם דתי, ברמה כזו או אחרת, בגוון כזה או אחר, כמובן שיש הרבה שקר, לא שיש הרבה, יש שקר באלילות. אבל האמת שבבית הנקודה שגנוזה בפנים זה אותו חיפוש אחרי ריבונו של עולם, שהוא לא יודעים איך לחפש אותו. השאיפה שלנו היא להפנות אליך כל ראשי ארץ, שכולם ידעו ויעבדו את ריבונו של עולם, לפי הכלים שלהם. אבל השאיפה הזאת היא קיימת אצל כולם. ואז הרב אומר, טוב, אבל יש לנו היום מה שנקרא אנשים שהם אתאיסטים, טוענים שהם לא מאמינים בשום דבר, וזה לא קיים אצלם. אז יכול להיות שאנחנו ניקח את כל הדורו, שיכול להיות שיש מציאות כזאת שאדם בכוח דוחק איזשהו דבר שבתוכו. יש אולי לשלב מסוים, כמו אדם שיש לו איזשהו טבע בסיסי והוא מתאכזר כנגד הטבע הזה, הוא חונק את הטבע הזה. אבל לאורך זמן זה לא נכון, זה לא אמיתי, זה לא יחזיק מעמד. כל האנושיות כולה, כל הדורות עד עכשיו וגם עכשיו, הם מלאים בכוח הזה של קרבת אלוקים. עוד אומר הרב שזה כוח מאוד מאוד מרכזי בתוכנו. זה לא עוד איזשהו כוח, זה לא שיש בי רצון לכסף, ויש בי רצון לכבוד עצמי, ויש בי גם כן רצון לקרבת אלוקים. אומר, לא, זה רצון מאוד מאוד מרכזי. זה הרצון המרכזי, אולי המרכזי, הכוח המרכזי שיש באדם, שממנו יוצאים ונובעים הרבה כוחות ורצונות קטנים יותר. וזה הכוח המרכזי ביותר של האדם. אנחנו נמשיך עכשיו בדברי הרב. נטיית החופש, הטבעית כל כך להרגש המזוכח של האנושיות. כן, דבר שהוא רגש מזוכח, רגש נקי של אנושיות, אדם שהוא רוצה להרגיש חופשי, שהוא בעל בחירה. אף אדם בעולם לא אוהב שקופים עליו דברים, שמחייבים אותו לעשות דברים. המושג של עבדות היום הוא מושג שקשה לאנשים לקבל אותו. לא רוצים לקבל, מבינים שלפעמים יש הכרח לנהוג בחוקים כאלה ואחרים, אבל נטיית החופש שהיא טבעית לרגש מזוכח של האנושיות, היא תגן תמיד על החופש היסודי, כמו משהו שהוא עוד יותר, חופש עוד יותר עמוק. מה זה חופש היסודי? שהוא התפשטות הנפש וכוחותיה לאותם הצדדים שהיא נוטה שוקקת ושואפת עליהם מעצמות טבעה. כלומר, להיות אדם חופשי, באמת, להיות בן חורין, אנחנו יצאנו מפסח לפני לא הרבה זמן, זה בעצם לחיות לפי הטבע הראוי לי, לפי מה שבאמת אני בנוי לזה, מה שמותאם אצלי. התפשטות הנפש וכוחותיה לצדדים שהיא נוטה אליהם, מהמבנה הבסיסי של אותה נשמה, של אותו נפש, אותה נפש. זהו החופש היסודי של האדם. וכיוון, אומר הרב, וכיוון שהשאיפה לקרבת אלוהים היא מטבע הנפש, האנושיות במרכזיותה, שוב לא יקלה רוח זה על ידי כל קירות ברזל, אשר יקיפו החשבונות הדמיוניים הרבים של האדם בעל ההכרה מצומצמת בכללו. כלומר, נטיית החופש הבסיסית שיש לאדם, אדם רוצה לעשות מה שאני רוצה להרגיש שאני הבוחר, היא תגן על החופש היסודי יותר. אותה נטייה גלויה יתגן על החופש הפנימי, שהחופש הפנימי הוא הליכה נפשית, התרכזות נפשית, כמיהה נפשית אל מה שמותאם לי בנפש, אל מה שטוב לי ונכון לאדם בנפש. והשאיפה לקרבת אלוקים, אומר, כיוון שהיא דבר טבוע בנפש האדם, אי אפשר לכלוא אותה על ידי קירות ברזל, עם כל מיני חשבונות דמיוניים של האדם. החשבונות הדמיוניים הם הלכת אחרי תאוות שפלות ויצרים אפלים, ועוד כל מיני דברים, תאוות מדומיינות ורצונות נמוכים של האדם. שאתה מבין, אני מרגיש את זה, אבל זה לא, זה החיצוני לך. זה גם כן מגיע לפעמים ממקום שהנפש משתוקקת אל ריבונו של עולם, משתוקקת אל הדבקות, אל השלמות, והיא לא יודעת איך להוציא את זה אל הפועל, את האושר הזה אל הפועל, אז היא מחפשת אותו במקומות אחרים. מחפשת אותו בקנאת אהבה וכבוד. וזה כל מיני חשבונות דמיוניים. אז אומר פה הרב שבעצם גם כשאנחנו רואים איזשהו כלא, הנפש הזו, הנפש לא יכולה לבטא את קרבת האלוקים שבתוכה, אומר הרב, זה לא לעד. למה? כי החופש הטבעי שיש לאדם, כמו שהוא כל החיים אוהב להתנהל מתוך רצון, אז הוא יגן על אותו רצון פנימי, אותו חופש פנימי, שהוא השאיפה לקרבת אלוקים. אמור מעתה, שחופש הרוח האנושי הוא התובע את הדיכיון, דהיינו את האלבון, של שאיפת קרבת אלוהים, בכל צדדי החיים, שבכל עוז שכלולה היא רקי, הנה רום פסגת האידיאל הגדול של החירות, שטובי בני אדם כל כך נחשפים אליו. והנשמה האנושית בכללה, והחיים החברתיים לכל פרטי גוניהם, הם כל כך כמהים לו. כלומר, החופש, חופש הרוח האנושי, הוא תובע את העלבון שיש ביחס לזה שמנסים לחנוק את השאיפה, לדכא את השאיפה של קרבת אלוקים. בכל צדדי החיים, כלומר, להתקשר לריבונו של עולם, לא רק באיזשהו עת צרה, אלא בכל מקום, בכל נקודה, בטוב ופחות טוב, בעיתות שמחה, בעולם, במשפחה, בחברה, ביחיד, בכל הצדדים השונים, אפשר משם להגיע לקרבת אלוקים, לראות איך ריבונו של עולם מחיה אותנו, מקיים אותנו, ומצמיח אותנו. והשאיפה הזאת היא לחוש את הקרבה האלוקית, לחיות עם קישור אל מקור החיים שלנו, וזה הפסגה, רום הפסגה של החירות, של לחיות לפי מה שאני באמת. והאמת היא שאנחנו שואפים לקרבת אלוקים. וכל השאר, הרב קרא לזה קירות ברזל, חשבונות דמיוניים וכו'. רעיון כזה גם נמצא, הרעיון הזה במילים שונות, נמצא במה שכותב הרב בעולת ראייה על ההגדה של פסח. שם הרב יש לו מאמר שנקרא זמן חירותנו. שהרב מרחיב להגיד שהחירות שלנו, הרבה פעמים אנחנו תופסים שאדם חירותי, זה רק עניינים של מעמדות בחברה. כלומר, יש את האדון ויש את העבד. יש את המעביד ויש את העובד. אומר הרב, זה לא החירות. יכול להיות שהאדון עצמו יהיה אדם משועבד, והעבד הוא יהיה אדם חירותי. איך זה ייתכן? מה שהעמדה הנפשית היא הקובעת. אדם יכול להיות במעמד, בעבודה כזאת, שהוא מקבל את הפקודות. אבל הוא עושה את זה מתוך רצון פנימי, מתוך חופש פנימי, מתוך הלימה של הנפש את מה שהוא עושה. הפעולות שלו בחיים, ההתנהלות שלו בחיים, היא מותאמת לתכונות הנפשיות שלו, וטוב לו עם זה, וכך הוא מרגיש בין חורים. לעומת זאת, האדון, יש לו רצונות אחרים, אבל הוא משועבד לאנשים שגדולים ממנו. אז שם הרב מסביר שזמן חירותנו היא בעצם, כמו שאמרנו, התאמה לעצמיות. וגם פה אומר הרב, קרבת אלוהים, השאיפה הזאת היא לדבקות בריבונו של עולם, לדבקות בבורא כל, לדבקות במחיה כל, היא תבועה בטבע הנפש האנושית. ובסופו של דבר החופש האנושי יטבע את הדבר הזה. עד תאוות גבעות עולם, אלמא דיובילה, אלמא דחירו. ציטוט מהזוהר. ולפיכך, הלא כל עבודת רוח האדם, תכליתה ונטייתה, היא להשלים את אותה נטייה כוללת כל שבתוכו, המפעמת תמיד בקרבו ומרכזת את כל הוויותו. כלומר, כל עבודת רוח האדם, כלומר הצד הרוחני, העליון של האדם, כל התכלית שלה, כל הנטייה שלה, כלומר גם אם האדם מנסה ללכת כנגד זה, אבל יש איזושהי נטייה, איזושהי דחיפה פנימית של האדם, היא להשלים את אותה נטייה כוללת כל שבתוכו, כלומר להשלים אותה, לגוון אותה, להעשיר אותה, להפוך אותה לשלמה, המפעמת תמיד בקרבו, כלומר דוחפת בקרבו, היא קיימת כמו מפמפמת בקרבו, ומרכזת את כל הוויתו, היא איזושהי נקודה מרכזית שסביבה הכל סובב. כמו שהרב אמר, זה כוח מאוד מאוד מרכזי בנפש של האדם. השאיפה לקרבת אלוקים. מה שכולל כל, אנחנו ממשיכים עכשיו בפסקה האחרונה פה בעמוד, ומה שכולל כל, אינו משנה את משפטו בין רב למעט, בין גדול לקטן. כלומר, דבר כללי, איזשהו כמו משוואה כללית, כמו שעוד רגע הרב הביא את הדוגמה הזאת, עיקרון כללי הוא נכון גם בפרט קטן וגם בפרט גדול. ככל שדבר הוא כולל יותר, הוא נכון יותר, הביטויים שלו הם נכונים גם בפרטים קטנים וגם בפרטים גדולים. לדוגמה, אומר הרב, חוקי ההוויה הכללית, המדע, הפיזיקה, שווים הם בכל פרטיה חוקי כוח המושך הנמצאים בכל פרטיה, נקודה. חוקי כוח המושך הנמצאים בכל גרגר חול, כן, כוח המשיכה, מה שהרב אומר, שהם פה עובדים גם על כל גרגיר חול קטן, הנם עושים את פעולתם בכדורים היותר גדולים שבצבא השמיים. נקודה, כלומר, גם כן, בכל הכוכבים, גם כן הם עובדים עם אותו עיקרון, פועלים על יסוד אותם עקרונות. חוקי החיים, כלומר, הביולוגיה, השולטים בחיות היציקה, כן, בדברים, בדוממים, או בצומחים, הם עצמם שולטים גם בחיים היותר מפותחים ומושלמים. כלומר, אותם כללים ביולוגיים, כימיים, פיזיקליים, הם פועלים גם בספר הזה, והם פועלים גם ופועלים בכיסאות, ופועלים בבניין בכלל. אלא פה זה מופיע, פה המשוואה היא דבר קטן, ופה מכניסים נתונים יותר גדולים, אז הכל יותר גדול. אבל הכללים הכוללים, האמיתיים, הם פועלים גם במקום קטן וגם במקום גדול. אנחנו עוברים לעמוד הבא. כן, גם נטיית קרבת אלוהים, הכוללת את כל הנשמה האנושית, אחת היא בכל שינויי גילוייה. בחוק כללי שווה ובלתי מתחלף. כלומר, הנטייה לקרבת אלוקים, השאיפה לדבקות בריבונו של עולם, במקור החיים, היא כוללת, היא שווה בכל האנושיות. היא קיימת בכל האנושיות. אמנם לא באותה מידה. זה מה שאומר, כלומר, היא שולטת בנפש הילד הרך, או האדם הפרא, שהיא מתגלית בהם בצורה גלומה וחלושה, מטושטשת ואחורה, כלומר, הן באדם הפרק, כלומר, האדם הבלתי מפותח, או האדם הבלתי מפותח מבחינה מחשבתית, שהחיים שלו רק מלאי חומריות ואחירות, ואצלו, מה הכוונה אחירות? שהוא לא רואה טוב, מרוב חומריות, המבט שלו מתשטש. אתה יכול להיות אדם אידיאליסט, אותו אדם חומרי, רואה אדם אידיאליסט, רואה אדם שהולך להתנדב, והוא לא מסוגל בשכל שלו להבין שיש מישהו שעושה את זה בשביל האידיאל. כי העיניים שלו, המבט הנפשי שלו, מבט אחור. לא, הוא כנראה מחפש איזשהו כבוד. לא יכול להיות, אני מכיר את זה. אין פה באמת, אין פה נקודה אמיתית, רצון אמיתי להיטיב. הוא מחפש בסך הכל לעשות משהו. אדם רואה שמישהו עושה סעודת מצווה. סעודת מצווה, נו תירוצים. בסך הכל רוצה לאכול טוב, אז הוא מלביש על זה דברים. ויכול להיות שיש אנשים שבאמת מלבישים דברים, אבל יש גם כאלה שלא, שבאמת צורת מצווה זה להשתמש אך ורק כדי להשתמש בחומריות, להתקבל חיים חומריים שמחים ומלאים, כדי לחיות את המצווה בצורה שלמה יותר ועשירה יותר. אבל יש אנשים, הם אחורים, הם חומרים, הם לא מצליחים לראות את זה, הדעת שלהם לא מבינה דבר כזה, כי כל החיים שקועים בחומריות, אז המבט שלהם הוא חומרי. אז בין אם זה אנשים כאלה, בין אם זה ילדים קטנים שהם כל כולם עדיין חומרים, אבל עדיין הם, כמו שהרב פתח במאמר, הם מסוגלים בקלות לקבל את הרשמים האלוקיים, אז הנטייה אל האלוקות מופיעה גם אצלם, וגם בנפש בחיר, ממשיך הרב, ובנפש בחירי האנושיות, כן, המובחרים שבאנושיות, עד כדי אור גויים וישועת אפסי ארץ, כן, עד שעם ישראל, עם השם, שבזאת השם אנחנו כבר עכשיו עוד נהיה עוד יותר אור לגויים. ההבדל איננו עצמי, כי אם דרגאי, הכל לפי מידת הכלי שהאור מתגלה על ידו. כלומר, אותו אור הוא פועל על כולם. השאלה מה יכולת הקיבול שלי, האם אני יודע לתרגם את זה נכון, אני יודע להכיל את זה בתוכי נכון. ופה יש הבדל בין ילד קטן שלא מסוגל לקבל מופשטות, הוא לא מסוגל להבין מופשטות, לבין אדם מבוגר שמסוגל. הבדל בין אדם שמסוגל, לא מסוגל לקבל רוחניות, כמו שעכשיו הסברנו, הוא אל הכול, או המבט שלו על החיים חומרי ואחור, כי הוא עטוף בחומריות, הוא לא מסוגל להתעלות מעל גבי זה, לבין אדם שמסוגל להתעלות מעל גבי זה, והמבט שלו הוא בהיר יותר, מבט רוחני יותר, והוא יודע לתת ערכים נכונים גם אל החומר, גם אל הרוח, לא, לדעת את מקום שניהם, אבל לא ליפול בחומריות. יש כלים שונים, אבל הכלים האלה הם כלים שהם יכולים כמובן להשתדרג עם הזמן. אדם לומד אמונה, לומד תורה, מקיים מצוות, מזכך את המידות שלו, מעמיק בדעתו, מברר, אז הכלים שלו הם עמוקים יותר, הם בהירים יותר, הם חזקים יותר. הרמב״ם בהקדמה למורה נבוכים אומר שבשביל האיש לא כל אחד יכול להבין את הספר הזה, צריך הרבה הרבה הקדמות בשביל זה. למה? מה הבעיה לקבל את הרעיון? כי לפעמים אנשים לא מבינים את הרעיון, והפוך, רעיון שהוא לא מספיק ברור אצל אנשים, אם זה רעיון עמוק, לפעמים זה יכול לעבוד גם סכנה, כי אדם ייקח את הרעיון בצורה לא נכונה, ויהפוך אותו לדבר שהוא טעות, ויכול להיות גם נזק והרס, כמו שחזל בעצמם אומרים, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות, על התורה הקדושה. אותה תורה, אותו רעיון, אותה גמרא, אותה סוגיה, אדם ילמד, אם הוא זכה, זיקח את עצמו, בא מתוך יראת שמיים, אז אותה תורה, אותו לימוד, אותם מילים, אותם רעיונות, יהפכו בתוכו לחיים, לצמיחה, לטוב, ולהפך, אדם שלא זיקח, אותם רעיונות שהוא לומד, יהפכו בתוכו לשלילה. אז הכל מה שאומר הרב, הכל לפי מידת הכלי, שהאור מתגלה על ידו, אבל בעצם, בנפש האנושית כולה, יש שאיפה לקרבת אלוקים. בעם ישראל, זה במדרגה הרבה יותר גדולה. בעם ישראל יכול לחיות את המדרגה הזאת, יכול להופיע אותה כל הזמן, לחיות בתודעה כזאת, ואולי נדבר בהמשך. וכאן, כבר הגענו עד כדי לברר את דברינו, שמה שאמרנו למעלה לשאיפת קרבת אלוהים, שהיא האדירה והמרכזית שבנטיות, תשוקות ושאיפות הנפש האנושית, אמרנו שזה אומר הרב עד עכשיו, כשהגענו עכשיו להבין את הדבר הזה, שהנטייה הזאת לקרבת אלוקים, היא בעצם כמו חוק פיזיקלי שנכון בהכל, אז גם פה הנפש האנושית בכללה כולה שואפת לדבוק בריבונו של עולם, אם ברב, אם במעט, תלוי לפי כלי הקיבול של האדם. אז עכשיו אנחנו, מה שאמרנו למעלה, אבל לפני כן, שקרבת אלוהים היא כוח מאוד מרכזי באדם, אומר הרב, אין זה אלא כדי לסבר את האוזן כמה שיוכל לשמוע. זה באמת כדי שנוכל להבין עד כמה הקרבת אלוקים היא לא עוד סתם איזשהו עניין, עוד איזשהו דבר יפה שלמדתי. פה מתנהגים בנימוסים, פה מתנהגים בקרבת אלוקים, שואפים למשהו, אז טוב, תלמד את זה. לא, אני בעצם לא לומד, אני מגלה, אני לומד איך לגלות את הכוח הזה שקיים בי. אומר רב, יש דבר עוד יותר עמוק, אבל זה דבר קשה להבנה, ולכן גם אם לא כולם מבינים, פה אני מדבר לצופים, גם אני מבין רק עד כמה שאני מסוגל להבין, כמובן לא הגעתי להבנתו של הרב, אבל בכל זאת הרב כותב שנלמד, הדברים עמוקים, ונשתדל כמה שיותר להסביר, שנוכל להתרומם בקרבת אלוקים. אז אומר הרב שכל מה שהסברנו עד עכשיו, שזה כוח מרכזי, זה רק כדי לעזור לנו להבין. מכירים כוחות שונים בנפש, הנה הכוח הזה המרכזי. אדם יודע שמניע אותו מאוד הגאווה, או הענבה, או העשייה והרצון לעשות חסד. וזה כוחות שאני מכיר, אז תכיר, יש כוח, תבין, תשים לב, שיש כוח מאוד מרכזי, שלפעמים לא מודעים אליו. הוא חמקמק לפעמים, כי אתה לא יודע איך להגדיר אותו. זה כוח קרבת אלוקים. אומר הרב, יש משהו יותר עמוק. כוח מרכזי בנפש, אם ניקח כוח מרכזי בנפש, דהיינו קרבת אלוקים במקרה שלנו, כשהוא ממלא את תוכנה של הנפש, את התוכן שלה, במידה גבוהה כל כך, בכל ערכי החיים, כלומר הוא בא לידי ביטוי בכל הערכים של החיים, היחידיים והכלליים, כלומר גם אצל הפרט וגם אצל הכלל, איננו עוד בשום אופן כוח פרטי או כוח מרכזי, או אפילו מרכז הכוח באלמה. כלומר, זה לא עוד איזשהו כוח כמו שיש לי כוח נתינה, כוח הקשבה, יש לי כוח קרבת אלוקים, או שזה דברים קטנים, אלא יש לי כוח שהוא מדבר על כוח מרכזי יותר. כלומר, שיש לי כמה כוחות מרכזיים, כוח הכבוד העצמי וכוח קרבת אלוקים, והכוח של הנתינה הוא כוח שהוא נגיד נספח, ויש... והוא כוח מרכזי. לא, זה לא כוח פרטי ולא כוח כללי עם עוד כמה, או אפילו מרכז הכוח באלמה, כמו שזה הוא הכוח הבסיסי שממנו יוצאים כוחות אחרים. כלומר, נגדיר מה אומר הרב, מה הכוונה מרכז כוח באלמה, באופן מסביר שייתכן לדון על גילוי אותו כוח בפני עצמו ועל עצמותה של הנפש גם כן בפני עצמה. כשאני אומר קרבת אלוקים זה הכוח, זה אומר שיש לי את הנפש, ויש גם קרבת אלוקים שהיא המפעיל הכי גדול של הנפש. אז אומר הרב, אם הכוח הזה הוא ממלא כל פינה בנפש האדם, הכללי, האנושות כולה והפרטי, זה לא עוד איזשהו כוח, אלא, אומר פה הרב, מגיע אל הנקודה, אלא הרי אנו מתממים, משלימים, תמים זה שלם, מתממים את הכרתנו לומר, שזוהי עצמותה, ישותה ויסוד הווייתה של הנפש. כלומר, היא כללותה של הנפש עצמה במהותה העצמית, מהות עצם החיים שלה, המתגלה לפנינו בתור יסוד אחד כללי, בעל גוונים שונים, במעטה נטיות, תשוקות ושאיפות שונות, אין מספר, שכולן לוקחות איזה חלק מיוחד בחיים. אבל החיים עצמם, החיים כולם, מהות החיים, זהו ולא אחר, ואי אפשר להיות אחר, כי אם יסוד שאיפת קרבת אלוהים. כלומר, אנחנו מבינים, אומר הרב, שאם הכוח הזה הוא כל כך מרכזי, שהוא ממלא את הכל, שזה לא שיש לנו את הנפש, את החיים, ויש לנו עוד כוח מאוד מאוד מרכזי בחיים שלנו. זה דבר אחד, החיים שלנו הם השאיפה לקרבת אלוקים. עצם הקיום שלנו, הוא בעצם אותה חיות אלוקית שהשם טבע בתוכנו. הנפש, מה שאני חי, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מחיה אותי עכשיו, וממילה ברור איך זה גם כל הזמן שואף לדבק, לקבל עוד חיים ועוד כוחות מהמקור. כי החיים וקרבת אלוקים זה דבר אחד. החיים שלנו כולם, יסוד החיים, מהות החיים הוא בעצם... להיות קרובים לריבונו של עולם. אז אנחנו נחיה את החיים שלנו כאן, בצורה השלמה והמלאה ביותר. ובזה משתלמת היא תכונת ההגדרה המיוחדת של חיי האדם. פה עכשיו אנחנו נגדיר מה הם חיי האדם, אומר הרב, עכשיו אני אשלים את הדברים. שהם מחוברים מנטיית החפץ לקיום ההרגשה העצמית אשר לכל חי, שמצד אחד החפץ, הרצון, לחוש את החיים, את הקיום העצמי שלנו, שזה אמרנו בעצם החיות האלוקית שיש בנו, עם רגש שאיפת ההשתלמות, שהיא ראויה להיות נובעת רק משהשתקפות הפנימית העמוקה אל השלמות האלוהית, הנשקפת ביסודה הפנימי של הדברים, של הנשמה, מקור השלמות המוחלטה והנצחית, מקור אינסוף. כלומר, השאיפה אל ההשתלמות היא נובעת מזה שאנחנו כל הזמן רוצים עוד ועוד להידמות אל ריבונו של עולם שהוא שיא השלמות. כלומר, החיים שלנו הם עצמם קרבת האלוקים. השאיפה לקרבת אלוקים, הנטייה לקרבת אלוקים היא החיים. עצם החיים כולם הם שואפים להידמות לריבונו של עולם, שואפים להתקרב לריבונו של עולם. כל הרצון לשלוט על דברים, לפתח דברים, לרצות, הכל זה להידמות על ריבונו של עולם, שהוא בעל הבחירה המוחלט, והוא היוצר, והוא הבורא, והוא המחדש. כל הפעולות שלנו הם רצונות להוציא את הנפש שהיא עצמה חיות אלוקית. נחזור רגע, שיש לנו רצון להשתלם, נסיים את המשפט, שהדברים הולכים ובאים שוב לסיפוק שאיפת קרבת אלוהים בכל גוניה, כמו בכל גווניה. שהיא בזה צל נאמן, הנפש, היא צל נאמן של החיים המוחלטים הבלתי מותנים של האלוהות המוחלטה, וצלם אלוהים ברא אותו. כלומר, כשאנחנו ככה שואפים אל ההשתלמות התמידית, אל הגוונים השונים של החיים, שאנחנו נוציא אותם אל הפועל, שאנחנו נחיה, כל זה בעצם בא מרצון להידמות אל השורש, להידמות אל האינסוף ברוך הוא, להידמות אל ריבונו של עולם. והנטייה הזאת, ההתפתחות והשכלול, היא קיימת בכל האנושות כולה, ובעם ישראל באופן מיוחד. זה בזאת השם אנחנו נעסוק בפעמים אחרות, בלי נדר, בעניינו של עם ישראל, בקרבת אלוקים המיוחדת לו, שלכולם יום טוב ובשורות טובות.